טוב, ערב טוב. כמו ש... מן סתם היו פה אנשים שניחשו, אני רוצה לתת איזשהו סיכום ביניים על, על עמוד ענן ועל החוויה שעברנו במשך 8 ימים בסוף השבוע שלפני כן ובעיקר בשבוע שעבר. ואני מדבר אולי מתוך הגרון של עצמי. יש כמה תסכולים ויש כמה אכזבות. זה קשור גם באלה שהיו בישיבה, וזה רוב הציבור כאן, שפרט לפרקי תהילים ולהתנדבות חד פעמית בבאר שבע, אז לא היינו כחלק מהמאמץ הלאומי המלחמתי. כאן איזשהו מקום גם להזכיר בחצי מילה את מה שעשה הרב יצחק לוי, משגיח, שזה באמת שילוב מנצח בין מסירות, יסודיות, ידע וכל מה שיש לו. אין צורך במחיאות כפיים, אבל רק לדעת שדבר כזה לא מובן מאליו, ותמיד הוא יודע ליצור את המגעים ואיך לשלוח אנשים למקום נכון ולמקום שצריכים אותם ולא למקום שכאילו צריכים אותם, ובאמת עושה את זה בצורה מאוד טובה, לא רק כאן, בכל מיני פעולות התנדבות אחרות בזמנו בסדרות וגם בדברים אחרים. שוב אני אומר, לא צריך תפיחות על השכם אליו ולא מחיאות כפיים, רק לזכור, זה לא דבר מובן מאליו שיש לנו כזה בן אדם כאן שיודע איך עושים את זה ושעושים את זה בצורה הטובה ביותר. התסכול הוא גם לא רק כתלמידי ישיבה, עלול להיות גם תסכול בצד הלאומי. אחרי 8 ימים של ישיבה לא פשוטה בחדרי מדרגות עם ילדים באמצע הלילה, הפסד כלכלי ניכר מאוד גם לפרטים וגם לכלל, למדינה, למאזן של המדינה. אחרי 8 ימים כאלה עושה רושם שבהחלט היה מקום לפעול כמו בחומת מגן, ופעם אחת ותמיד להוציא את תנועת הרשע הזאת, החמאס והג'יהאד האיסלאמי, מסדר הכוחות ולגמור אותם אחת ולתמיד. לפחות היה מקום לדבר על כיבוש ציר פילדלפי, ודיברו על זה, ולנתק את הרצועה מצינורות החמצן של הטרור, וזה דבר שאפשר לעשות אותו. עם חומות גבוהות, הם לא יהיו ברווזים במטבח, ועם מגדלי שמירה, ועם תעלה מן הים התיכון עד כרם שלום, ועם הריסת כל המנהרות, דבר שבאופן עקרוני היה לו סיכוי. התסכול גדול שבעתיים, עלול להיות גדול שבעתיים, כיוון שיש תחושה שזה שלא עשו את זה, זה לא בגלל שלא היינו מסוגלים, אלא בגלל מה שקרה עם החוקר שהיה מטעם האום באופרת יצוקה, ריצ'רד גולדסטון, יהודי, ובכלל כל התופעה הזאת של המשפטוקרטיה, נקרא לזה, שכל מ"פ צריך ללכת עם איזשהו יועץ משפטי שיגיד לו ברגע שחיילים שלו צריכים לתפוס מחסה מאש, איפה כן מותר לראות ואיפה אסור לראות ובאיזה זווית מותר לראות ובאיזה זווית אסור לראות. כל מיני גורמים כאלה שגורמים לנו להיראות כמו אירופה בשנות ה-30 כשנכנעה לגרמנים, בגלל שלא היה נעים לעשות את זה ולא היה נוח לעשות את זה. ובשנות ה-30, באמצע שנות ה-30, ניתן היה לתת מכה לגרמניה, מכה אכזרית וקשה, שהייתה מונעת אחר כך עשרות מיליוני הרוגים. ולא עשו את זה. ולא עשו את זה בין השאר, בגלל כל מיני דברים, אז עוד לא הייתה אמנת ג'נבה, אבל כל מיני דברים כאלה שמסביב, ואירופה אז נכנעה לגרמנים בשנות ה-30, היום היא נכנעת לאסלאם, ושוב הכל בשם כל מיני אמנות. אמנת ג'נבה, יאמר גלויות, לא נכתבה בצורה מתאימה למלחמה בטרור, שלא מקבל על עצמו שום כללים. אמנת ג'נבה נכתבה למדינות שמקבלות על עצמם את האמנה, לפעמים חורגות ממנה פה ומשם, אבל לא כלפי תנועת טרור, שאין לה שום קשר עם הדבר הזה, ותנועת טרור שנלחמת בכוונה מתוך אוכלוסייה אזרחית. הדברים האלה דורשים אמנות אחרות, דורשים חוקים אחרים, דורשים משפטים אחרים, ולאף אחד אין אומץ לעשות את זה ואין אומץ להגיד את זה, והמשפטנים שלנו דואגים יותר לכנסים שהם מופיעים, לכנסים הבינלאומיים שהם אמורים להופיע בהם בכל מקום, ושהם צריכים שם להיראות טוב, ושם שופטים אותם. ויאמר גלויות, אני לא יודע עד כמה יש לנו זכות מוסרית להוציא צבא למלחמה כשהצבא לא יכול להגן על עצמו כמו שצריך. הוא יכול להגן, אבל יש עם זה בעיות, בעיות לא קטנות, ולא יכול להיות שחיי אוכלוסת אויב יהיו חשובים יותר מהחיים של הצבא שלנו. התחשבות בדעת קהל בעולם זה גורם אסטרטגי ראשון במעלה, אבל צריכים להיאבק על הנורמות. ומכל מקום נראה שזה היה אחד השיקולים, אני אומר אחד השיקולים, להימנע מהכרעה צבאית, למרות שהעם והצבא היו מוכנים ללכת להכרעה צבאית. התסכול עלול להיות גדול לא פי שבעה אלא פי 77, בגלל שקיימת תחושה שהתקשורת שלנו מנסה להכתיב את סדר היום, וגם את סדר היום הלאומי וגם את סדר היום הביטחוני. ובגלל הרכבה של התקשורת, אז היא תמיד תעשה את זה לטובת צד מסוים. וגם אילו הייתה כניסה, הם היו לוחצים אם היינו נכנסים פנימה. היה לחץ גדול מאוד לסיים את זה מהר, בעוד שעבודה יסודית של מיגור הטרור שם, זה דבר שהיה דורש מלחמה סיזיפית קשה במשך שבועות, ותחת לחץ נפשי כבד תקשורתי של שמות הרוגים ושל מספר הרוגים שהולך וגדל, ותחת לחץ בינלאומי ותחת עלילות דם שיבואו גם מכל מיני אנשים אצלנו על ההתנהגות של החיילים שלנו. צריך לזכור, מלחמה של 6 ימים הייתה פעם אחת, זה לא דבר שכנראה חוזר. לא יודע, אולי עוד פעם הקדוש ברוך הוא יעשה כזה נס, מלחמה של 6 ימים, היו היה ואיננו עוד. אני זוכר גם במלחמת יום הכיפורים את המשבר הנפשי הקשה שהיה אחרי 6 ימים. כבר עברו 6 ימים, למה לא נגמרה המלחמה? זה לא היה פשוט להתמודד עם זה. והיה יותר קשה להתמודד עם זה אחר כך גם בשלום גליל, ואחר כך במלחמת לבנון השנייה של החיים, אני זוכר נכון, 33 ימים. וזה היה קשה, ולמה זה לא נגמר? וצריך לדעת, כניסה פנימה הייתה אמורה, כאן במקרה הזה הייתה אמורה לקחת שבועות, והשאלה מאיפה עם עם כזאת תקשורת היה לוקח את החוסן הנפשי. חוסן נפשי ברגע הראשון תמיד יש, אחרי גל ההרוגים הראשון, אחרי יום ראשון ויום שני ויום שלישי, וכאמור אחרי 6 ימים אנשים מתעייפים. אני מאמין שהעם היה מסוגל לכך, התקשורת לא. אם היו נכנסים רק לימים ספורים, אני אישית חושב שיותר טוב שלא נכנסנו. ויכול להיות, אני מעלה את האפשרות שאין שום סיכוי למלחמה שצריכה להתמודד גם עם תקשורת בלי לדבר או על ממשלת חירום לאומית או על שיתוף פעולה מלא עם האופוזיציה ולהתייעץ יחד איך עושים את זה. ואני מאמין שאם יש שיתוף פעולה מלא עם האופוזיציה, אז אפשר להתגבר גם על התקשורת. איך עושים את זה? ניתן לעשות את זה. צריכים לזכור שמלחמת שלום הגליל, לפחות בימים הראשונים זה היה. כן, במה שנקרא, אם אתם למדתם על זה בהיסטוריה, אני זוכר את זה, מה שנקרא בהתחלה מבצע אורנים, כן, כלומר הכניסה ל-40 קילומטרים ראשונים, היה שיתוף פעולה עם האופוזיציה, אחר כך היה פיצול, ופיצול באמצע מלחמה, אין דבר מסוכן, אין דבר מסוכן ממנו, אבל יכול להיות שאפשר להגיע לקצירה, לסגירת קצוות עם האופוזיציה, ולעשות את זה בצורה כזאת שאפשר יהיה אחר כך לנהל מלחמה ולנהל מאמץ סיזיפי וקשה למרות כל הקשיים ולהגיע להישגים יותר טובים. זה לא נעשה. למה זה לא נעשה? אני לא יודע אם זה אפשרי. היום יש כאלה שמאשימים גם את זאת שעומדת שם בראש פלגת העבודה, שנדחפה יותר מדי ימינה, ואני לא יודע מי היה בא מהשמאל ומזנף בה, מכיוון זה או מכיוון אחר. באופן עקרוני זה אפשרי. היה דבר כזה במלחמת ששת הימים, והביא להצלחה גדולה. הייתה אחדות לאומית, כמובן, מלחמת יום הכיפורים, כיוון שהיה כאן מלחמת קיום מהדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. הדבר הזה היה, כאמור, בחלקה הראשון של מלחמת שלום הגליל, אחר כך זה התפוצץ, והתפוצץ בצורה קשה מאוד וכואבת מאוד, ואלה דברים שבאופן עקרוני ניתן להגיע. אבל ממשלה ימנית, בלי שיש שיתוף פעולה של השמאל, וכשהתקשורת נראית כפי שהיא נראית, וכשאירופה מזנבת מכאן ומשם, יכול להיות שזה באמת דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. וצריכים לחשוב על זה, ואני חושב שצריכים לחשוב על זה ברמה של המועצה לביטחון לאומי, האם בכלל ניתן לעשות כזה דבר, שממשלת ימין יוצאת לבד למלחמה, וכזה עוד על רקע בחירות, ומי יודע איך הדברים האלה נעשים. אבל התפקיד שלי כאן זה לא לתת פרשנות פוליטית וצבאית. יש לי קצת מקורות משלי שלא תמיד ידועים, אבל יש מספיק מקורות באינטרנט ובעיתון, ואני לא בא פה להיות כרוז ושופר של אף אחד מהם. ומשכורת אני מקבל כדי ללמד תורה ולא כדי לתת להנחיל לאנשים את השקפת העולם שלי. ומותר לי לדבר, אני חושב, רק אם יש לי מה להגיד מבחינה תורנית על העניין הזה. וכאן אומר שבצד המבט שכאן עכשיו הצענו, או אני הצעתי, שזה מבט מבחינה אינטואיטיבית מתאים מאוד לציבור שאנחנו גדלנו בתוכו, אז צריכים לזכור שבצד השני היו גם הישגים לא קטנים למלחמה כפי שהייתה, וזה גם סוג של מלחמה. כתוב ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום לתון את ישראל לבוא בגבולו ויעט ישראל מעליו. כלומר, גם שם אדום גייסו את כל הצבא שלהם ואת כל המילואים שלהם ולא נלחמו בסופו של דבר, אבל השיגו שבלמו את ישראל מלהיכנס לארצם. וניתן לדבר כאן על הישגים, וכאן רק נקודות למחשבה. התוכנית של המלחמה הזאת, שבסך הכל המהנדסת הגדולה של המלחמה הזאת שפרצה כאן הייתה איראן, התוכנית שלה נכשלה. למה? מה? אפשר להתחיל לפרש את זה כאן, לא כדאי באמצע להתחיל עם זה. התוכנית האיראנית התחלקה לחלוטין. היה שהמטרה לצרף את מצרים ואת האחים המוסלמים ואת כל זה למלחמה בדרום, זה לא הצליח. אני חושב שהיו לנו גם הישגים לא קטנים לגבי מצרים. והעובדה שהיום כל ההפגנות בקהיר מתנהלות נגד מורסי ולא נגדנו, אני חושב שזה גם חלק מזה. והוא עומד היום בפני קשיים לא קטנים, בין השאר בגלל שהוא בחש כאן בקערה ואיפשהו נכנס לגורמים האלה שסביב ארצות הברית. היו גם הישגים די מרשימים במה שהוסכם עם ארצות הברית, והממשלה לא הסכימה לכל מה שארצות הברית הציעה, ורצו להיכנס ורצו ללחמה, וברגע האחרון ארצות הברית הציעה כמה דברים שאני לא אבוא כרגע לתאר מהם, אבל שבהחלט יכול להיות שישנו את הזירה. יכול להיות, יש סיכוי שהם ישנו את הזירה, ויש כמה וכמה פרשנים שבדרך כלל הם מאוד 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 ימניים, שכאן שימחו את הממשלה על הצעדים שלה, ויכול להיות שיש דברים בגלל. היו גם כמה פרשנים משלנו, כמו איפה איתם וכדומה, ששיבחו את המבצע הזה, ואני אומר, היו כמה סיבות טובות לעשות את זה. גם המכות שהם קבלו היו די מרשימות, יותר מרשימות ממה שזה נראה ממבט ראשון, ובעיקר באמת הפעולה הנכונה שהורסים את הבתים של ראשי המחבלים, וזה נותן להם לחשוב פעמיים. זה דווקא עיקרון שהתחיל איתו אולמרט במלחמת לבנון השנייה, כשהרסו את הבתים, את כל הבתים של ראשי המחבלים, מה שנקרא רוב הדחייה בבירות, וזה מחייב אותם לחשוב פעמיים. אני לא אכנס כאן לפרטים לגבי ציר פילדלפי ולמה לא חסמו אותו, וכשטוענים היום שזה לא יעזור כיוון שכל המחרטות כבר נמצאות שם בפנים ויש שם המון ייצור עצמי. אבל אני רוצה לגוע כאן בדבר אחר. שוב, הם חשבו שהם יוכלו לפגוע פגיעה אסטרטגית במדינת ישראל. היה הרבה הפחדה מפגיעה אסטרטגית במדינת ישראל באמצעות טילים, וכאן התברר שזה יותר מסובך. ונשלח כאן גם מסר חשוב לאיראן, ואני אומר שוב, ברור לכולנו שההתמודדויות הגדולות עוד לפנינו, ושמה שהיה כאן זה אפילו לא פרומה. אז על מה בעצם באתי לדבר? אמרתי צד אחד ואמרתי צד שני, אז מה בעצם באתי להגיד, ומה הדברים האלה בכל אופן קשורים לשיחה של בית מדרש, לא בית מדרש, אבל של אודיטוריום שנמצא מתחת לבית מדרש. יצא לי לדבר גם בשיעור מסילת ישרים האחרון, וגם בכיתה, שאני רוצה לדבר על דברים שאומר החפץ חיים בספרו הטהור. הוא התאור בספר חפץ חיים, אני מכיר. כשהוא מדבר על מבט הטוב ובחשיבות מצוות בצדק תשפוט עמיתך. וכאן אני רוצה לדבר קצת על היחס שבתפיסה הקיימת היום, אני לא כך בעדה, תפיסה הפוסט-מודרניסטית, אני לא מאוד בעדה, אפילו מאוד לא בעדה, אבל לא, אני לא שובר אותה לחלוטין. יש מידה רבה של צדק, רק שצריכים לכוון את זה למקומות נכונים ולא לתהום, כפי שהדברים נעשים היום. אני רוצה לדבר קצת על המשקל של הנרטיב, כלומר של הסיפור שאותו אנחנו מספרים לעצמנו ושאותו אנחנו קולטים מבחינה נפשית לגבי כל מה שקורה. וזה נכון גם בצדק תשפוט עמיתך, לכל אדם, לכל מה שהוא עושה. יש מניעים לכאן ולכאן, אי אפשר להתעלם מזה. יש מניעים כאלה ויש מניעים כאלה. גם במלחמה אפשר לתאר את ראשי הממשלה שלנו כפועלים למען הגנת הדרום, ואפשר לתאר אותם כפועלים משיקולי בחירות או משיקולי בחירות מקדימות או משיקולים כאלה משיקולים אחרים, ואני מעריך שזה מעורב. השאלה כמובן מה המשקל. אני בהחלט מאמין כאן שהמשקל לטובת המדינה ולעתיד המדינה היה בעל משקל מכריע. היו כאלה שיראו את זה, היו כאלה שיראו את זה אחרת. ותמיד באחוזים של המניע לכיוון הטוב, מצוות בצדק תשפוט עמיתך אומרת למשוך לצד העליון. מצוות בצדק תשפוט עמיתך לא אומרת להיות תמים יותר ממה שצריך. אם נניח אנחנו מניחים גם כאן במלחמה הזאת וגם בדבר אחר שהשיקולים של אדם לצד הטוב נעים, נגיד, כלומר, בשיקול האידיאליסטי, בשיקול הנכון שבו הוא רצה לעשות את הדברים, אדם נותן צדקה, כן? מה השיקול שלו שהוא רצה לעזור לעני, ומה השיקול שלו שהוא רצה שאחרים יראו שהוא תורם ונותן צדקה, כן? בואו נשאל את השאלה הזאת, שאלה שניתן לשאול בכל מקום. חזן מנעים בתפילתו, מה השיקול שהוא עושה כדי שאנשים תהיה להם הרגשה טובה וחמה עם התפילה, ומה השיקול שיעריכו אותו על זה שיש לו קול יפה. אני מעריך שבכל דבר קיים גם זה וגם זה, ונגיד שנדבר על החזן, בגלל שזו הדוגמה המגוחקת ביותר שאמרתי, אבל היא נכונה. כן? אז בואו נגיד שהסיכוי שהשיקול שלו, שהקהל יצא עם תפילה יותר טובה ועם תחושה של תפילה יותר מלאה, נגיד זה בין 35% מהשיקול שלו לבין ה-48%. כל השאר זה שיקול שהוא חושב על הקול היפה שלו, ושכולם יעריצו את הקול היפה שלו. אז מצוות בצדק תשפוט עמיתך לא אומרת לנו שאנחנו נלמד עליו זכות שמן הסתם 90% היו לטובת התפילה. אבל מצוות בצדק תשפוט עמיתך אומרת שאם השיקולים נעים בין 35% ל-48%, שאנחנו נחשיב את זה כ-48% ולא כ-35%. למשוך את זה לצד העליון, לצד העליון הנכון. כאן אנחנו לא מדברים על חזנים, כאן אנחנו מדברים על ממשלה ועל שיקולים, ואני לא מתכוון לשיקולים אישיים אלא לגבי מה שהיה כאן צריך להיות. אנחנו צריכים גם להטות לא כדי להיות נאמן לממשלה הזאת שהיא בסך הכל ממשלה ימנית, אלא אני חושב שיש כאן מטרה לאומית חשובה מאוד לא צריכים להיות רגעים. אבל בכל הדברים האלה, שאנחנו יודעים שיש שיקולים לכאן ולכאן, ושיקולים שהיו יותר פה ויותר שם, אני חושב שאנחנו ממש מצווים, לא רק מצד בצדק לשפוט עמיתך, וזה אנחנו יכולים. וזו התרומה של כמה עשרות אנשים שנמצאים כאן, זו תרומה שיכולה להיות משמעותית לחברה, אם זה יהיה המשקל הנכון, לראות את הצדדים הטובים ואת ההישגים האמיתיים שהיו למלחמה הזאת. בגלל שאווירת נחאים שמשתלטת בעיקר על כל מיני ערוצים ימניים למיניהם ועיתונים ימניים למיניהם, האווירה הזאת מזנפת בנו והורסת אותנו, ומחר יכולה לפגור ביכולת של הממשלה לגייס צבא. ויש יכולת ויש אפשרות לפגום ביכולת של הממשלה לגייס מחר צבא. אני אספר לכם סיפור שאולי לא כולם פה יודעים, אולי חלק יודעים. חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים היו איומים דומים של התרגשות כל הצבאות עלינו מסביב, ועלתה שאלה אם לגייס את הצבא. לגייס את כל הצבא זה הוצאה אדירה. ואז ראש הממשלה גולדה מאיר התייעצה עם מנחם בגין, מהם זיכרונם לברכה, והוא אמר לגייס מיד. וגייסו את כל הצבא. ולא קרה כלום. והייתה הוצאה גדולה. האם לא קרה כלום בגלל שגייסו את הצבא, או שרק חשבו שקורה משהו ולא קרה כלום? אינני יודע. אינני יודע, אני לא בטוח שיש מישהו שיודע. אבל זאת הייתה המציאות. ובכל אופן, הייתה הרבה מאוד ציניות בציבור ובעיתונות כלפי זה שגייסו את כל הצבא והתברר בסוף שלא היה שום דבר. הייתה הרבה מאוד ציניות של עיתונאים. מה שקרה, שכעבור חצי שנה, גם כשידעו שהולכת לפרוץ מלחמה, פחדו לגייס את הצבא. והיססו, 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 ובסופו השבוע כשגייסו אותו זה כבר לא מנע את המלחמה, וזה גם היה גיוס קצת מאוחר מדי, והדברים ידעו. וביום הראשון בלבד נהרגו למעלה מ-500 איש רק באזור התעל. לא מדבר על מה שקרה ברמת הגולן, ובואו נגיד כל האסונות שקרו במלחמת יום הכיפורים הם כאינו כאפס לעומת מה שהיה כחוט השערה עלול היה לקרות. ואני לא מזלזל חלילה בחייהם של 2,800 איש, אבל זה כאינו כאפס לעומת מה שעלול היה לקרות. ואני אומר כי ממשלה לא היה לה מספיק ביטחון עצמי לגייס את עצמו. ויש היום דיבורים, כן, שבשביל מה גייסו אותנו, ולמה לקחו אותנו, ובשביל מה, ובשביל מה, ובשביל מה, ולא מבינים את הערך של זה. ואני יודע שהיה לזה ערך גדול. לפחות בהישג משמעותי מאוד שקיבלנו מארצות הברית, זה בגלל שראש הממשלה אמר, אין לנו ברירה, אנחנו נכנסים. ואז ברגע האחרון, הם התקפלו ונתנו לנו משהו, לא משנה כרגע. משהו משמעותי מאוד, ואז תנאי אומר, טוב, אם ככה אני מסכים להפסקת אש. ואי אפשר היה להגיד את זה אם הצבא לא היה מגויס ולא היה כבר מוכן ולא היה עומד כבר עם הטנקים ועם הכל לפני כניסה פנים. ואני מכיר את הדברים האלה, וגם לי היה שם בן, וגם אני נשמתי לרווחה כשהוא חסר הביתה, וגם אני הצטערתי על ההחמצה שלא נכנסו פנים. למרות זאת. וכולנו כך. ואני אומר, אווירת הנחאים הזאת של הדעת שהיא בסופו של דבר אווירה מאוד שמאלנית, כי היא מחלישה מאוד את הצבא, האווירה הזאת מגיעה דווקא מהכיוון הימני. ואם אמירה, אז בשביל מה מגייסים צבא? וזה אסור שיקרה לנו. והממשלה מחר תהסס לרגע לגייס לצבא ברגע שצריך, ואנחנו נעמוד לפני מבחנים, ואנחנו נעמוד לפני מבחנים קשים מאוד. אני רוצה לומר, בחזית של היום, החזית של היום צריך לדעת, הנרטיב חשוב לא פחות מהקנה של הטנק. והראיה זה ממה שקרה במלחמת יום הכיפורים. הדבר התמוע מאוד שאני עד היום לא התחקדתי על שורשיו, שקרה במלחמת יום הכיפורים. תשאלו כל היסטוריון צבאי. אפשר לספור על אצבעות של שתי ידיים, ולא יותר ניצחונות בסדר גודל שהיה במלחמת יום הכיפורים. אני מתכוון בתולדות הצבאות בעולם. אחד מן המצביעים, אחד מפקדי האוגדות שהיה ברמת הגולה, שהוא באמת לדעתי עשה שם את הצעד המכריע, כן? דווקא השם שלו פחות ידוע מאחרים, אני יכול להגיד שמו היה מוסה פלד, כן? שהגיע עם האוגדה שלו מדרום בסוף יום שני, כלומר סוף היום השלישי של המלחמה, סוף יום שני בשבוע, יש פסל שלו בארצות הברית עם חמישה מגדולי המצביעים של השריון שקמו בעולם. אגב, שניים מהחמישה האלה יהודים, לא יהודים, אני מקווה ישראלים, צהלים, והוא אחד. ואפשר לתאר ההישגים שהיו כאן של מלחמת יום הכיפורים והניצחון שהיה כאן, זה ניצחון שמעטים כמוהו היו בכל ההיסטוריה הצבאית. אבל הנרטיב השתלט, ומה שקרה, שעד היום עברו כבר, אנחנו מדברים עכשיו על 40 שנה, כן, יהיו עוד פחות משנה, יהיו 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, ואנחנו חיים עם תחושה שאנחנו הוקנו והובסנו במלחמה. והדבר הזה השפיע מבחינה אסטרטגית, והשפיע על המלחמות שאחר כך, ומשפיע על השלום, ומשפיע על אלף דברים אחרים, יותר מאשר השאלה מי באמת ניצח. הנרטיב יש לו השפעה עצומה. היום יודעים את המלחמה שמנהלים פסיכולוגים. זה אגב היה גם במלחמת ששת הימים. אבל לא עד כדי כך חסר. כבר במלחמת ששת הימים, באמצעות פסיכולוגים ניהלו, לוחמה פסיכולוגית ניהלו חלק גדול מאוד מהמלחמה, כשהיה האימות הראשון עם חילות האוויר הערביים. ושידרו לטייסים הערבים, פסיכולוגית דיברו ערבית, ושידרו להם בתוך הלחימה, כל מיני דברים, למה כדאי להם להתקפל, למה כדאי להם להיכנע, וזה עזר לא מעט. כך ששאלת האווירה, מה שאנחנו קוראים ניצחון הרוח, בנושא הזה אנחנו צריכים לדעת במלחמה, זה דבר קריטי, זה דבר בעל משמעות אסטרטגית ראשונה במעלה. ראשונה במעלה. והדבר הזה הוא בידינו כציבור, וכציבור הייתי אומר שחושב, כציבור אידיאליסטי, כציבור שמסוגל להוביל. זה נמצא בידיים שלנו מהיום המסוגל. וצריך לדעת, שני סיפורים היו תמיד, שבני ישראל יצאו למדבר. בואו נבדוק את פרשת המרגלים. מי צדק? כלב? שאמר לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה? או מי שאמר אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם בני ענקים ראים שם? מי צדק? אין ספק ששני הצדדים צדקו. גם כלב צדק וגם המרגלים צדקו. השאלה רק איזה סיפור משתלט ואיזה סיפור נדחק הצידה. זאת השאלה, זאת הייתה השאלה הגדולה שקבעה בסופו של דבר שבני ישראל ישבו עוד 40 שנה במדבר ושיצרה לנו את תשעה באב. השאלה איזה סיפור משתלט ואיזה סיפור נדחק הצידה כשהעובדות היו אותן עובדות. לא הייתה מחלוקת בין כלב לבין המרגלים, לא הייתה מחלוקת על העובדות. השאלה הייתה רק איזה סיפור משתלט ואיזה סיפור נדחק הצידה. כשבני ישראל יצאו למדבר. בואו נלך לפני כן, משה רבנו, שבורח ממצרים. נולדים לו שני בנים, והוא קורא לשניהם על שם אותו אירוע בדיוק. האירוע הוא אירוע אחד. הבריחה של משה מפני פרעה. שוישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, וירא משה מפני פרעה, בארץ מדיין וישב על הבאר. על שם אירוע אחד נקראו שני בנים. מה השם הבן האחד? גר הייתי בארץ נוכריה. איך נאלצתי לעזוב את המולדת המצרית? והבן השני, שכנראה נולד אחרי מעמד הסנה, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. בדיוק אותו אירוע עם שני שמות. והבן של גרשום הפך להיות הכהן של העבודה זרה של הפסל בדן, והבנים של אליעזר הפכו להיות, תסתכלו בדברי הימים, הפכו להיות קהילה מרשימה שהובילה את עם מבחינה רוחנית. זה הגיע עד הבנים והגיע עד בני הבנים והגיע עד אני לא יודע איפה. שאלה הייתה באיש אחד, מה היה הנרטיב שלו? על סיפור אחד. והמאבק הזה של שני הנרטיבים של משה רבינו הוא המאבק שמוביל את כל בני ישראל במדבר במשך כל הזמן, מה המשמעות יציאת מצרים? אלוהי אבינו בעזרנו והוציא אותנו לחירות, אוי ואבוי איך הגענו למדבר הזה שאין פה סיר בשר ואין פה קישואים ואין פה בצלים ואין פה שומים. זה סיפור אחד, רק השאלה מאיזה צד מסתכלים עליו. שאלה שהתורה מתייחסת אליה היא השאלה של הנרטיב, והנרטיב בסופו של דבר שולט, ושאלה של רוח עם מכריעה את הכל. מלחמת וייטנאם, אם ניקח בתקופה שלנו, מי יודע כמה אמריקאים נהרגו? אתם בכלל יודעים שהיה דבר כזה? מלחמת וייטנאם, מישהו יודע כמה אמריקאים נהרגו שם? 50,000. מישהו יודע כמה צפון וייטנאמים נהרגו שם? 5 מיליון. 1 ל-100. מספרי ההרוגים עומדים על 1 ל-100. תשאלו כל אדם מי ניצח במלחמה הזאת, כולם יודעים, צפון וייטנאם ניצחה. זה הרוח ניצחה. שם לא הייתה רוח גדולה, אבל הרוח נקבעה על ידי שליט אחד, ואז היה פשוט יותר. בעוד שבאמריקה השתוללה אווירת נחיים לאורך כל הזמן, אז ארצות הברית בעצם הפסידה את המלחמה. ומספרי ההרוגים היו 1 ל-100 במלחמה. מה שקבע את הניצחון, וקבע את הניצחון לדורות, היה האווירה. מאז הקדוש ברוך הוא שינה כל מיני דברים בעולם, והקומוניזם התמוטט, אבל אז אני זוכר, כשארצות הברית הגיעה להסכם השלום המפורסם של קיסינג'ר, הסכם שלום, היה הסכם קנייה, זה לא היה הסכם שלום. אני זוכר איזה פחד היה אצלנו, הקומוניזם הסיני הולך ומשתלט על העולם. והיינו לא רחוקים מזה. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מזה. וזה רק היה ניצחון של דבר אחד, של חוסן, של עם ושל רוח. מלחמת לבנון השנייה שפרצה, וזה פרץ אחרי כל הסיפור, זה פרץ מעט מאוד, אחרי שנה, פחות משנה, 3/4 שנה, אחרי כל המערכה שהייתה על חבל עזה ועל צפון השומרון. ואני לא יודע אם אתם זוכרים, לא זוכר בני כמה הייתם אז, כבר נולדתם בתקופה הזאת, אבל אני לא יודע עד כמה עמדתם על דעתכם, אבל המלחמה החלה שם מתיאוריה של ידידינו מצפון נסראללה, שנקראה תיאוריית קורי העכביש. שמעתם עליה פעם? תיאוריית קורי העכביש. מי זה זה התחיל? הוא בטוח שיושב כאן עם שהוא כמו קורי העכביש, כלומר אתה רק מוכר אותו וכל העסק מתפורר. ובכלל לא משנה איזה צבא יש לעם הזה, ובכלל לא משנה מה גודל הצבא, העסק הזה התפורר. בגלל שהיה כאן חוסן לאומי, ובגלל שאנשים בצפון קיבלו מקלטים, ובגלל שערכו אותם יפה, וזה לא היה צפון. אני זוכר גם כאן בישיבה. היה קיץ לא נעים. הסתובבו פה נשים מקרמיאל עם לבוש של חווה בגן העד. אין לי מילים אחרות. ובתוך הישיבה, וזה לא היה נעים. ישיבה ומקום תורני, וזה, אבל ידענו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לארח אנשים מקרמיאל, כי הם לא יכולים לגור אצלם בבית, והדבר הזה בסופו של דבר משמעותו הייתה החוסן הלאום. גם כאן בישיבה עכשיו נערכנו, אם היה צריך, אני יודע, להביא כל מיני כאלה, ועכשיו זה היה סתיו, אז היה קיץ, יותר מסובך. אבל גם כשמדברים על לבוש. אבל לא משנה כרגע, לא נעסוק בזה. שאלת החוסן הלאומי היא שהכריעה, והמלחמה הזאת כמה שנראתה כל כך שלומיאלית, אבל בסופו של דבר הניצחון היה מחמת העניין הזה, ועד היום יש שם שקט, ברוך השם. זה לא מעט. השאלה עם המלחמה הזאת, מה קרה בה ומה תהיה מידת הניצחון, ניצחנו בה, אבל מה תהיה מידת הניצחון, תלויה בשאלה איזו אווירה היא תייצר. ואני חוזר עכשיו בניגוד למשפטים הראשונים שאמרתי, והיו הרבה משפטים שם על אווירת התסכול. היו פה הישגים לא קטנים. אני אומר במערכה הגדולה, במערכה הקטנה אני מודה שיכול היה להיות יותר טוב, אבל כמו שנאמר באורחות צדיקים, שבתם מן המערכה הקטנה ועכשיו נפתחם המערכה הגדולה. אז הוא מדבר על מלחמת היצר וחיילותיו, אני לא מתכוון כרגע לזה. אני מכוון במשחק השחמט הגדול, לא בחייל מול חייל, במשחק השחמט הגדול שהיה במשולש שקשור מצד אחד בישראל, איראן ואיפה ארצות הברית בתוך כל הסיפור הזה, ואנחנו יודעים שהיא נמצאת במקום פרובלמטי מאוד. במשחק הזה היה לנו ניצחון לא קטן, ניצחון לא קטן, אפילו הייתי אומר הישג משה. במשולש הפנימי כאן בשאלה איפה בדיוק מצרים, והרי השאלה מתי יתפר את ההסכמים איתנו ומתי כל הגבול הדרומי שלנו יהפוך להיות משהו נורא והיום, זה הרי נראית שאלה שעובדת על קורי עכביש, ומה בדיוק יעשה בסיני, ונראית שאלה שעומדת על קורי עכביש, ורק לראות את מה שקורה היום ברחובות קהיר, וזה לא רק בגלל זה, זה וגם בגלל איזושהי בעיה פנימית שם, אבל זה קשור גם לזה, לתסכול הפנימי שקיים שם, ושהיום קציני צבא רוצים לעשות עוד הפיכה שם. זה אומר שאיפשהו במערכה הפנימית כנראה שנהגנו שם מאוד בחוכמה, וכנראה יסקנו שם אי אפשר היה להשיג את זה, זה אני אומר בוודאות גמורה, אי אפשר היה להשיג את ההישגים האלה אם כל הצבא לא היה מגויס ולא היה מוכן לפקודה ולכניסה תוך חצי שעה. רבים מההישגים האלה לא היו מושגים. אז אני אומר, יש הרבה סיבות לבחון את עצמנו. אני אומר, איך אנחנו מסוגלים לפעול מול דוח גולדסטון, ומול משפטולוגיה, ומול משפטוקרטיה, ומול כל המושגים האלה. זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. אני אומר שיש בליבי הרבה מאוד על העניין הזה. אני שולח את הילדים שלי לשם ולחשוב שאולי, אני יודע, חס וחלילה יקפחו את חייהם בגלל שאיזשהו יועץ משפטי טען שבמקום מסוים יש ספק אם מותר לראות על פי כלל זה או על פי כלל אחר. ומשפטנים היום לא מרשים לנו לנתק את החשמל לרצועה, לא מרשים לנו להפסיק לספק שם חשמל. נגיד לכם למה הם משתמשים בחשמל הזה? לא יהיה להם חשמל, הם לא יוכלו להפעיל את המחרטות שלהם. ומשפטנים עושים לנו היום להפסיק לספק להם חשמל. ועוד כל מיני סיפורי מעשיות כאלה, וביטלו את נועל שכן, ועוד אלף דברים שכבר עלו לנו בנפשות. ואני אומר, הדברים האלה הם קשים, ואלה דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, ולחשוב איך מתגברים עליהם. ואיך מתגברים על שאלות של תקשורת, והצעתי כאן פתרון, אפשר אולי שיש פתרונות אחרים, אני לא בטוח שהפתרון שלי הוא נכון, אלה דברים צריכים לחשוב. ואיך נכנסים למלחמה שעם הערכה ארוכה של שבועות שלמים כדי להוציא משם את הטרור, אחרי הטעויות הגדולות שעשינו בכל היציאה משם וכל המשמעות, ובעצם ההתיישבות היא שהחזיקה שם את הצבא ומנעה מהם להתפתח בצורה כזאת. על כל הדברים האלה, איך לעשות את זה, צריכים הרבה לחשוב. היו לנו כאן כמה דברים שצריכים לעורר מחשבה, ואני מעריך שחושבים. אני מעריך שחושבים. אני מכיר אישית מאוד 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 טוב את הדמות שנדמה לי קובעת היום יותר מכל אחד אחר. את השאלה איך תראה המלחמה ואיך צריכה לראות המלחמה, כוונתי לראש המועצה לביטחון לאומי. אני חושב שהוא קובע היום יותר מכל אדם אחר איך הדברים האלה יראו. יעקב עמידרור, אגב, יהודי, תלמיד חכם, ירא שמיים, ואני גם מכיר אותו אישית, ואת העולם הרוחני שלו, ואת עולם הערכים שלו, ואני חושב שיש שם אנשים שניתן לסמוך עליהם, ושעשו בסופו של דבר את התהליכים הנכונים. אבל אני משוכנע שכל הדברים האלה זה שאלה איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמם. אני לא אוהב את הסיפורים הפסוידו-חסידיים, אני לא קורא להם סיפורים חסידיים, סיפורים פסוידו-חסידיים, על הטיפשות של רב לוי יצחק מברדיצ'ו, תסלחו לי, שאני כך קורא לזה. זה מין כל מיני לימודי זכות שהוא ימציא מתחת האדמה על כל מיני, על כל מיני דברים, סיפורים פסוידו-חסידיים. רב לוי יצחק לא היה טיפש. וכל מיני סיפורים שספרים עליו זה סיפורים של טיפשות. לא יודע אם אתם יודעים מה אני מתכוון. כל מיני דברים. הוא היה יהודי חכם, ואני בטוח שכשהוא לימד זכות, הוא לימד זכות על פי גבולות ההיגיון. ואינני מבקש כאן ללמד זכות על המלחמה הזאת ועל מה שהיה, אלא רק בגבולות ההיגיון. אבל גם בגבולות ההיגיון אנחנו שתים. יש איזשהו מרחב של שייט שאנחנו נמצאים בו, וכאן אני משוכנע שאנחנו מצווים גם על פי התורה וגם על פי הצרכים הלאומיים שלנו. אנחנו מצווים לשוט לכיוון הסף העליון ולא לכיוון הסף ולדעת להיזהר מאוד מאווירת נחיים שכל מיני אנשים מנסים להשקיע כאן, זה לא לעניין, וזה עלול להזיק, וזה עלול להביא שממשלה מחר לא יהיה לה אומץ לגייס צבא, בגלל שפלוני כיתר, ובגלל שאלמוני התלונן, ובגלל שפלמוני כתב, שכתב בעיתון שמה פתאום גיסו, וכל מיני כאלה. ואני גם ראיתי את התמונה של חיילים ששוכבים שם על הרצפה בצורה של הכתבה ביבי לוזר. ראיתי את זה, ואני אומר, לא אהבתי את זה. זה שחיילים עושים את זה, זה מצחיק, זה בדח, זה בקריצה, וכל אחד רק יכול להגיד, אני רק הייתי האות יוד, ואני רק הייתי הרגל של הבית, ועוד כל מיני כאלה דברים, ובואו נגיד. זה בסופו של דבר, זה בסופו של דבר, לא הדבר הנכון לעשות אותו. ואנחנו צריכים לדעת שזה מסוג הדברים שבמצוות התורה אנחנו מחויבים לעבוד עליו. ולמשוך את הדברים כלפי הקצה העליון, לא רק כלפי עצמנו, אבל מה שאנחנו אומרים כלפי עצמנו, אנחנו נקרין מחר כלפי הזולת. ובאווירה שתהיה בקבלת שבת באיזה בית כנסת, או באיזשהו מקום אחר, השאלה מה הדברים האלה ישדרו, וכאן אני חושב שיש לנו שליחות מעת העם. לדבר על הדברים האלה, ולדעת מה הם, מוחרתיים, כן, בעזרת השם, כל האולם הזה יהיה מלא מקצינים של פור. ויהיה צורך לדבר איתם, ויהיה צורך לשדר להם דברים. ואנשים פה יסתכלו עליהם, ולא הזמנתי אתכם בגלל הדבר הזה. ואיך אנשים יראו אותם, ואיך אנשים יכבדו אותם, ומה אנשים יעשו איתם, ומה תהיה התחושה שלהם, כאנשי צבא. וכל הדברים האלה, זה תפקיד מספר אחד אצלנו, וזה אמור להיות חלק מעבודת השם שלנו, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, כמו שעזר לנו כאן, שיעזור לנו במלחמה הבאה, וכימץ את חוויה את מצרים הרינו לפלאות.